מחלקת לשון נוכריה. כלומר, כתוב קודם, כי נר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוריחות מוצר, לשמורך מאשת רע, מחלקת לשון נוכריה. אז הוא אומר כך, לשמורך מאשת רע, הזהיר זה, בעבור כי היא ראש לעבירות. את התאווה, או תאוות העריות, יותר נכון, היא ראש לעבירות, ואמר בעבורה יבוא אדם לידי עניות, עד חסרון כיכר לחם. הגמרא אומרת, אמר רבה כל הבעל אישה זונה, לסוף מבקש כיכר לחם. ועל זה אמרו זל, שלא להרבות דברים עם אשתו נידה, שמא יגבר היצר, ויבוא לידי פשיעה. וקל וחומר באשת חברו, שליבו תוקפו עליה ביותר, שאם זאת, זאת אומרת אשתו, שמחר תהיה מותרת לו, והגמרא אומרת שכלפי אשתו שהיום היא אסורה ומחר תהיה מותרת, תומה הדבר למי שיש לו פת בסלו. בכל זאת אמרו שיש חשש, אז כל שכן באשת נוכרי, הוא אומר שהיצר מתאווה אליה, שנאמר, כעניין שנאמר, מים מלווים עם תגו. כן, אז זה המהלך, ההסבר הראשון שהוא מסביר בפסוק. עכשיו הוא אומר, ונראה לפרש כפשוטו. המשנה אומרת, כל הרבה שיחה עם האישה, כן, הלשון של המשנה, באשתו אמרו, קל וחומר באשת, אל תרבה שיחה עם האשתה, באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. ונראה לפרש כפשוטו, באשתו אמרו שלא להרגילה בדברים. כדי שלא יהיה מצוי עמה בכל יום, שאין לאדם להיות עם אשתו להנאתו, אך לקיים המצווה, כדי להפריש בין האדם ובין הבהמה. כמו שאמרו במסכת ברכות, שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים, והיא מידת הפרישות המביאה למדרגות העליונות, כי דאמרינן פרישות מביאה לידי טהרה. ומשום מה חיתנינן, לכן שנינו, המרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו. מה פשוט גורם רעה לעצמו? אז הוא אומר, כלומר, גורם שהיצר מתגבר עליו. היצר נקרא רע, כי דאמרינן גדול יצר הרע שאפילו בוראו קראו רע, שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו. כן? יצר לב האדם רע, וזה גרם רעה לעצמו, שנתן לו מקום והזמנה להידבק בגופו על ידי השיחה, והפריז על מידותיו יותר משאר בני אדם, שפעמים יצר הרע מתגבר עליהם. אבל גם אם יצר הרע מתגבר על מישהו, אבל הוא לא מביא את הרע על עצמו, הוא נכשל, אבל לא שיעשו הם דבר שגרם, ולא מגרמת עצמם תיפתח עליהם הרעה. אבל כאן האדם מביא את הרע לעצמו. כן, הוא בוטל מדברי תורה, כי מחשבת התורה לא תיקון, באמת אומר הרבנו יונה, עוד חידוש. כי מחשבת התורה לא תיקון כנגד עיניו, בעוד ליבו פונה אל האישה ואל השיחה. כי הם שתי מחשבות שאין הלב סובלתם כאחת. לא ייתכן, הוא אומר, לחשוב גם על זה וגם על זה. וסופו יורש גיהנום. שסופו בא לידי עבירה אחת, אשר בשרירות ליבו הולך ומרבה דברים, על כל פנים יעשה חטא וירד שאולה. וזהו שאמר שלמה המלך עליו השלום, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. מוצא אני מר ממוות, רצונו לומר, כי המוות...
מה?
לא מדבר פה אפילו על אשתו. הנה, אני אחשוב, כדי שהדברים יהיו ברורים, אני אחזור עוד פעם. עוד פעם, אני אחזור. המשנה אומרת, אל תרבה איש, שיחה עם האישה.
באשתו
אמרו קל וחומר באשת חברו. אז ככה. אז הוא הסביר פירוש אחד.
היום אני מדבר עם אשתך, בוא.
רגע, יוני. פירוש אחד הוא אמר, באשתו אמרו כשאשתו נידע. זה הפירוש הראשון שלו, שאשתו נידע. אז הוא אומר, אם אשתו נידע, שמא יגבר היצר וידו יבוא לידי פשיעה. אבל עכשיו הוא מציע פירוש אחר. עכשיו הוא אומר פירוש אחר. הוא אומר, ונראה לפרש כפשוטו, באשתו אמרו, מה הכוונה? גם כשאשתו לא נידע. שלא להרגילה בדברים, כדי שלא יהיה מצוי אימה בכל יום. שאין לאדם להיות עם אשתו להנאתו, אך לקיים המצווה, כדי להפריש בין האדם ובין הבהמה. כמו שאמרו במסכת ברכות, שלא יהיו תלמידי רחמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים, והיא מידת הפרישות המביאה למדרגות העליונות, כמו שהגמרא אומרת, פרישות מביאה לידי טהרה, ולכן כתוב הרבה שיחה עם האישה גורם רע לעצמו. מה הכוונה? אז הוא הסביר, הוא מביא את היצר הרע עליו, וגם אם אדם נכשל ביצר הרע, אבל הוא לא הביא אותו עליו, כל שאדם נכשל, אבל כאן גורם רעה לעצמו, האדם הזה מביא את הרע על עצמו. היצר הרע נקרא רע, זה מה שהוא אומר. הוא בטל מדברי תורה. אבל הוא מסביר למה הוא בטל מדברי תורה, משום שאי אפשר, שני הדברים האלה לא הולכים יחד. מחשבת התורה מצד אחד, בעוד ליבו פונה אל האישה ועל השיחה.
אבל האישה נפגעת, למה אתה לא מתייחס אליה, אתה לא מדבר אליה, אתה לא... משוחח איתה, לא יודע מה...
אז אתה שומע כאן, הדרכה של הרבינו יונה?
מה
אתה שייך? מה שייך? מה? אצל לרבינו יונה לא הייתה אישה, גם לא הייתה אישה.
לא.
הנשים יהיו אחרות, נשארו אותם נשים. לא. וזהו שאמר שלמה המלך עליו השלום. הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. רצונו לומר, כי המוות יסירהו מחיי עולם קטן. אבל האישה תאבד את... למה אני מוצא מר ממוות את האישה? למה זה מר ממוות? תגיד, מר כמוות. מר ממוות, יותר ממוות. אומר, מוות, כן, אתה הורג אדם, אז בעולם הזה הוא כבר לא נמצא. הוא שייך לעולם הבא. אבל הוא אומר, האישה יכולה לגרום לאדם להפסיד לא רק את העולם הזה. להפסיד גם את העולם הבא, זה מה שהוא אומר. על האישה תאבד את הנפש לעולמי עד. הנה כי מר ממוות אשר עם, כמו שהפסוק אומר, אשר עם מצודים וחרמים. האדם, כיוון שמביט באישה, נלכד ברשתה אשר היא מצודה, ולא יכול להימלט ממנה. כי האיש רואה את אשר חשקה ליבו, ואינו רואה את אשר יהיה לו עליה באחרית הימים. כמו שאמר הפיית, כן? כמו שאמר הפיית, מי זה הפיית? יש מייחסים את הפיוט הזה, זה פיוט סליחות המיוחס לרבי יהודה הלוי. מה הפיית אומר? אז הוא אומר, יונה פותה הולכת במדבר ורואה את הבר ואינה רואה את המחמר. היא אומרת, יונה פותה הולכת במדבר, רואה את הבר, היא רואה את התבואה, והיא לא רואה את המכמורת, היא לא רואה את המצודה שתצוד אותה. וחרמים ליבה, כי כשהיא חושק את האדם בליבה, בוודאי ייקשל בה אפילו אם לא יחשוק בה. ומזלו הרע של זה האיש גרם שתחשוק היא בו. כתוב, אסורים ידיה. מה הכוונה אסורים ידיה? שאם אחזתו בידיה, הוא כאילו בבית האסורים. ושוב אין לו תקנה. ממשיך הפסוק שם, טוב לפני האלוהים ימלט ממנה, וחוטא ילחד בה. שהצדיק אומר, הקדוש ברוך הוא שומרו, ואינו מזמן לו דבר שיוכל להיקשל בו. אבל החוטא שאינו מתרחק מדרכי הרע, ואין ליבו שלם, מזדמן אליו עניין כזה. טוב. אז בזה גמרנו את פרק ו', אני מדלג. רגע אחד. בפרק ח', הוא לא, שוב, גם כן לא מפרש, רק בפסוק ז', יש שלושה פסוקים. פסוק כ"ב כתוב, כן? השם קנני ראשית דרכו, פרק ח' פסוק חבד, השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. הפסוק הזה נאמר על התורה, כן? אז הוא מביא כאן, בפירוש הזה, הוא מביא למטה ציטוט מרבנו יונה על מסכת אבות. ברבנו יונה על מסכת אבות, פרק ב', כתוב כך, ודע לפני מי אתה עמל, כן? ולפני מי אתה, כן, אז אומר רבנו יונה, ודע לפני מי אתה עמל, לפני בוחן כליות ולב, והיא תלמד תורה, תטרח ותשים כוונתך בה, ובזה תדע להשיב את אפיקורוס. וכשאתה מייגע את עצמך בתורה, תשתעשע בה שמצינו שאמרה תורה, אמרה תורה, התורה אומרת, השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. וכתוב אחר כך, ואהיה אצלו המון, ואהיה שעשועים יום יום. הנה לך, כי הקדוש ברוך הוא היה משתעשע בה, ויש לך לעשות כן, גם אתה. והוא שנאמר, משחקת בתבל ארצו ושעשועי את בני אדם. רצונו לומר, כאשר הייתה התורה שעשועים לקדוש ברוך הוא קודם יצירת העולם, כן? כך תהיה משחקת בתבל אחר שנברא העולם, והיא תהיה שעשועים לבני אדם. אז זה פסוק אחד. עכשיו, הפסוק אומר פרק ט' פסוק ז', כתוב, יוסר לץ לוקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו. עוד פעם, יוסר לץ, הכוונה פשוטה, בפשט, יוסר לץ לוקח לו קלון, מי שמייסר את הלץ, כן? כי הוא לוקח כביכול לעצמו קלון, לעצמו, מביא על עצמו קלון, מביא על עצמו בושה. יוסר לץ, הכוונה היא מי שמייסר לץ. לץ, כן, יש לץ. מייסר, מייסר. מייסר הכוונה, נותן מוסר ללץ. לץ, הרי זה אדם, אמרנו כבר, לץ זה לא לץ כמו שאנחנו אומרים, ליצנים, אלא הכוונה היא, המובן של לץ זה אדם שמבזה כל דבר, כן? מלעיג, לועג לכל דבר. אז מי שמייסר את הלץ מביא על עצמו קלון. קלון זה בושה, מביא על עצמו בושה. אין תועלת לייסר לצים. הרווח היחיד שאתה תרוויח מזה שתייסר לץ, אתה תביא על עצמך קלון, כן? הוא מוכיח לרשע מומו. הוא מוכיח לרשע מומו. זה המשך הפסוק. אז הוא מסביר כך, שימו לב.
מה זה כן מוכיח לרשע מומו? מומו של רשע?
או, עכשיו, באופן, אם אני ממשיך את הפסוק, זאת אומרת, האמת, אני ממשיך את מה, אני קושר את הסיפה לרשע, אז כמו שברשע כתוב יוסר כלץ, לוקח לו קלון, אם אתה מוכיח לאדם רשע, כן? אתה מביא על עצמך מום. זה המשך, מקביל. יש פה שני חלקים לפסוק, כן? כשאתה מייסר לץ, אתה מביא על עצמך בושה. כשאתה מוכיח את הרשע, אתה מביא על עצמך מום, כן? עכשיו אני קורא את הביאור של הרבנו יונה. על הפסוק הזה, בשערי תשובה. בשערי תשובה, הרבנו יונה אומר, ארבע כיתות. אחת הכיתות זה קטע לעצים. הוא מסביר שם. אז הוא אומר כך, וזה דבר קט הליצים, נחלק הליצנות על ארבעה חלקים. אז הוא מפרט את החלקים של הליצנות. החלק השלישי, מי שלועג תמים לדברים ולפעולות. לועג תמיד לדברים ולפעולות, ואין דעתו להבזות בעליהם. זאת אומרת, הכוונה שלו היא לא להבזות את ה... את ה, את ה, את הבעלים, את האנשים שעשו את אותם הדברים או את אותם הפעולות. אך מרחיק הדברים שאין להרחיקם, הוא מרחיק תועלת הפעולות שיש תקווה לתועלותם. זאת אומרת, הוא לא מתכוון, יש אנשים כאלה שמתכוונים לבזות את האנשים שעושים דברים טובים. הוא לא מתכוון לבזות את האדם שעושה דבר טוב. הוא מתכוון לבזות את הדבר הטוב. כן? הוא רואה אדם נותן צדקה. אני נותן דוגמה, לועג לו בגלל שהוא לא רוצה ללעוג לאדם. לועג לצדקה, כן? לועג לצדקה. רואה אדם מניח תפילין, לא יד לתפילין, לא, 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 אין לו כוונה ללעוג לאדם, לבזות את האדם. הוא לועג למצווה, ליהודי שעושה מצווה, לועג למצווה. כן? אז הוא אומר, על זה נאמר, את הלשון שלו, מרחיק הדברים שאין להרחיקה, זאת אומרת, הוא מבזה את הדברים, ועל ידי זה הוא רוצה, הוא גורם להם גורם להתרחק מאותם הדברים. מרחיק דברים שאין להרחיקה, הוא מרחיק תועלת הפעולות שיש תקווה לתועלת מהם, כן? אז הוא מרחיק אותם. ועל זה נאמר, בז לדבר יחווה לו. ואמרו, בז לדבר יחווה לו, הפירוש הוא, זה מידה כנגד מידה. אתה ביזית את הדבר הזה, אתה תצטרך אותו ולא יהיה לך אותו. הוא יהיה חסר לך, כן? הוא יהיה חסר לך. הדבר שאתה ביזית אותו, אתה תראה שאתה תצטרך אותו ולא יהיה לך אותו.
איזה דוגמה לא רוצה לתת?
בבקשה?
איזה דוגמה אפשר לתת על זה שאתה מרחיק דברים?
מרחיק דברים, הכוונה, אמרתי, דוגמה, אדם לועג לפעולות טובות שהשני עושה. אתה מבין? לועג לפעולות טובות שהשני עושה, שוב, לא מתוך מטרה ללעוג לאדם, אלא מתוך מטרה ללעוג לפעולה. ובסופו של דבר הוא צריך את אותו דבר או את אותה פעולה. הוא נזקק לאותו דבר ואותה פעולה. אתה מבין? אני אתן דוגמה. דוד המלך כתוב עליו, לא שאני מייחס את זה לדוד המלך, אבל דוד המלך לא הבין בשביל מה הקדוש ברוך הוא, כך אומר המדרש, בשביל מה הקדוש ברוך הוא בורא את העכביש. בסופו של דבר הוא ראה שהעכביש הציל אותו. נכון? כשהוא ברח משאול, מה שהציל אותו משאול במערה היה הכביש. הוא ראה הכביש, הם גרמו לכך שהוא לא ראה אותו. נכון? הוא הסתתר במערה. אז אני אומר, אדם יכול ללעוג להכביש. אני אומר, דוד המלך לא הבין מה הערך של להכביש. אבל יש מדרגה יותר גרועה, שאדם לועג. הוא אומר, אני לא מבין מה שאתה צריך את הדבר הזה. הדבר הזה מיותר. בבקשה.
אדם שלועג את המצווה, אז בסוף הדבר הוא צריך את המצווה?
צריך. הלשון של הפסוק, בז לדבר יחווה לו. אותו דבר שהוא בז לו, בסופו של דבר הוא יצטרך אותו ולא יהיה לו אותו. הוא יהיה חסר לו אותו דבר. כן? ואמרו, יש עוד, מתחזל אומרים, אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר. זאת אומרת, אל תבוז, כן? אל תבזה אף אדם. ואל תהי מפליג, מפליג הכוונה מרחיק, כביכול, אתה אומר, הדבר הזה אין בו צורך. לכל דבר. למה? שאין לך אדם שאין לו שעה. ואין לך דבר שאין לו מקום. והלץ הזה, אומר רבנו יונה, הלץ הזה הביאהו למידתו הרעה. מה גורם לאדם להתלוצץ? אז אומר רבנו יונה, הכל מתחיל מגאווה. כן? הלץ הזה הביאהו למידתו הרעה, היותו חכם, הוא חושב שהוא חכם. הוא חושב שהוא חכם. כן? ופעמים שהביאה מידה זאת את האדם לידי מינות, להליג על המצוות. כמו שאומר דוד המלך, זדים אליצוני עד מאוד. מתורתך לא נתיתי. ואת הם אליצוני. לעגו למצוות שאני מקיים. ודוד המלך אומר, מתורתך לא נתיתי. אף על פי שזדים אליצוני, מתורתך לא נתיתי. והחלק השלישי הזה, אומר רבנו יונה שם בשערי תשובה, היא הכת שאינה מקבלת תוכחת, שנאמר, הוא מביא את הפסוק שלנו, אל תוכח לץ פן ישנאך, זה פסוק אחד, פסוק שני, יוסר לץ לוקח לו קלון, ונאמר, לץ תכה ופתי יערים, לץ תכה ופתי יערים. על מי זה נאמר? חז"ל דורשים את המדרש הזה, לץ תכה ופתי יערים, נדמה לי המדרש המפורסם שהבאנו אותו באחת ההזדמנויות, שלושה היו באותה עצה, בלעם, איוב ויתרו. אז על זה כתוב לץ תכה ופתי יערים. לץ תכה זה בלעם ופתי יערים זה יתרו שברח, כן? הוא הרים וברח. והגורם אל הקט הזאת לבלתי שמוע מוסר, מפני שהמידה מביאה אל החלק הזה, או הוא חוזר על אותו דבר. למה באמת הוא לא שומע? אז אומר רבנו יונה, מפני שהעמידה מביאה אל החלק הזה עם מידת היות האדם חכם בעיניו. הוא לא צריך לשמוע, הוא יודע הכל, הוא חכם בעיניו. וכל כך משלה בו המידה הזאת עד שהתלוצץ לדעת זולתו. והיא המידה שאין לה תקווה. אין לה תקווה. זאת אומרת, למה? אדם חוטא, אז אתה יכול לקוות שבאיזשהו שלב הוא יקבל תוכחת. אבל אדם שלא מקבל תוכחות, אז מה, מה יגרום לו? מה יגרום? הרי הוא חושב שהוא חכם, אז הוא לא שומע מאף אחד. הוא לא שומע מאף אחד. אז הוא אומר, והיא המידה שאין לה תקווה, שנאמר, הפסוק אומר לאלן, פרק חבב, ראית איש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. ראית איש, מי שחושב שהוא רחם, אז הכסיל, כן? תקווה לכסיל יותר מאשר ממנו. למה? שהוא לא שומע. כסיל טיפש. עושה רע, אומרים לו. אתה עושה דבר רע, אז הוא מפסיק. אבל אדם שמתלוצץ, הוא חושב שהוא רחם. אם הוא רחם, אז גם אם תגיד לו, לא ישמע. לא ישמע, זה מה שהוא אומר. הלאה. כן, כן, הכל נובע מזה שהוא חכם, חכם בעיניו, הוא חושב שהוא הכי חכם, הוא מבין, הוא יודע את הכל, אז מה הוא ישמע מאחרים? הוא מבין שהוא חושב שהוא יותר חכם מאחרים, אז הוא אומר, תקווה לכסיל ממנו, לכסיל טיפש, כן? יש יותר תקווה ממנו, יכול להיות שהוא חכם, אבל הבעיה היא שהוא חכם בעיניו, הוא חושב שהוא חכם, כן? עכשיו אני עובר לפרק י', משלי שלמה. משלי שלמה, בן חכם ישמח אב, ובן כסיל תוגת אמו. אומר הרבנו יונה, בן חכם ישמח אב, הזכיר שמחת בן חכם, מעניין, את השמחה של הבן החכם, אז במי הוא תולה? באבא. ואת העצב הוא תולה כשהבן הוא כסיל, באמא. אז הוא אומר, הזכיר שמחת בן חכם על האב, ותוגת הבן הכסיל על האם, כי האב מכיר יותר בחוכמת הבן, ומבחין כל עת בדברי חוכמתו, ושמחתו רבה משמחת האם. האם יודע, מעניין, הוא אומר, כשהבן הוא רחם, אז הוא אומר כך, זאת אומרת, זה דבר מעניין, הפירוש שלו. הוא אומר, לא שהאימא לא מסוגלת לראות את החוכמה של הבן שלה, אבל האב מכיר יותר בחוכמת הבן, הוא מבחין כל עת, זה לא שהאימא לא מכירה, אבל האב מכיר יותר בחוכמת הבן, הוא מבחין כל עת, בכל רגע, בכל זמן, בדברי חוכמתו. ולכן שמחתו רבה משמחת האם. זה לא שהאימא לא מסוגלת לראות, לא שמחה בשמחת הבן החכם. גם האימא מסוגלת. רק כנראה שהוא מבין שהאבא נמצא יותר עם הבן במקומות כאלה שבהם מתגלים דברי חוכמה, ולכן לאבא יש יותר אפשרות לראות ולשמוח על שמחת הבן. זה מצד אחד. מצד שני כתוב, בן כסיל תוגת אמו. למה? למה תוגת אמו? עסקי הנאות הזולל והסובה בבית אמו, והכסיל והאביל וה... זאת אומרת, מה הוא מתכוון לומר? הכסיל, כן? למה הוא כסיל? משום שבמקום לעסוק בחוכמה, הוא עוסק בדברים שאין בהם שום תועלת, כמו שהוא מתאר כאן. הנאות, זלילה, סביעה, איפה זה? זה אצל האמא. אז בן כסיל תוגת אמו. האמא רואה כמה... באמת, היא פוגשת בכסלות של הבן, לא האבא, או יותר האמא, נגיד כך, יותר האמא, משום שהוא, הכסילות של האדם באה לידי ביטוי בזה שהוא מבלה את זמנו בדברים שאין בהם תועלת, כן? זלילה, סביעה, הנאות, כל הדברים האלה שייכים לבית האמא. אז לכן בן כסיל תוגת אמו. עכשיו הוא אומר, והכסיל... והאביל והרשע, כולם תארים לבעלי מעשה הרעים, אנשים שעושים דברים רעים, והתרגום מתרגם תוגת אמו, כן, תוגת אמו על אפרה דאימה, מה הפשט? הוא מאיר כאן למטה, לפנינו בתרגום כתוב, וברק סחלה מחמץ לאימה, כן, מה זה? אפרה בעיני אימי. אז מה, מה הכוונה? זה כנראה נקרא, זה נקרא כאילו משל. כאילו זורק, מה זה, מה זה? התרגום מתרגם כביכול זורק אפר בעיניים של האימא שלו. זה הכוונה. בן כסיל, תוגת אימו, הוא כאילו משליך, ככה זה נראה בתרגום שהוא מביא. אפרה, כן, בעיני אימי. אפרה בעיני אימי. תוגת, מעניין, הוא מאיר כאן, באטבש, תוגת, המילה תוגת, המילה תוגת זה מלשון יגון. זה הפשט הפשוט. תוגת אימו זה עצב, עצב ויגון. אבל הוא מאיר כאן למטה, בילקוט כתוב בן כסיל תוגת אימו בראשי תיבות. אתה יכול לקרוא תוגת אימו בכתב אטבש, זאת אומרת א' ת' וכן הלאה, ב' ש' ג' ר', אז תקבל במקום המילה תוגת אפרה. אז מה הכוונת אפרה, אפרה אימי? כן? הוא אומר, אז הוא מסביר כאילו אפרה בעיני אימי. הוא זורק אפר בעיניים של האימא שלו. כן? ככה יוצא מהפירוש הלוקה. טוב. לא יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממוות. לא יועילו אוצרות רשע, אומר רבנו יונה, אין תועלת ביתרון ההון המקובץ מן החמאס והחטא. אין שום תועלת בהון שאדם צובר כשהוא מקבץ אותו מחמאס או מחטא. ולא, כמו שאומר הפסוק להלן, לא יועיל הון ביום עברה, כן? לא יועיל הון ביום עברה. וצדקה תציל ממוות. מה כן? חסרון ההון למצווה ולמעשה הצדקה תועלתו גדולה, כי הצדקה תציל ממוות. אחרי זה כתוב פסוק ג', לא ירעיב אדוני נפש צדיק והבת רשעים יהדוף. לא ירעיב השם נפש צדיק. אז הוא אומר, אין נזק בחסרון ההון לצדקה. זאת אומרת, מה אתה דואג? שלא יהיה לך? אין נזק בחסרון ההון לצדקה. כי אין הצדיק נעזב, ולא יברש בחיסרון. לא יברש, הכוונה לא יעשה אני, כתוצאה מזה שהוא יחסר. כן? כי לא ירעיב השם נפשו. הקדוש ברוך הוא ידאג שהוא לא ירעב. ואהבת רשעים, זה המשך הפסוק, ואהבת רשעים יעדוף, אבון האבת שעושים הרשעים אל העשוקים יעדוף אותם. זאת אומרת, מה זה, יוצא, איך הוא מפרש את המילה אבת? אבת הכוונה היא רע, כן? ואבת רשעים, יש מצד אחד מי שעוזר, אז כתוב, לא יריב השם נפש צדיק, אל תדאג, אם אתה נותן לעני, אתה לא תסבול רעב. ומצד שני, אבל חס וחלילה, יש אנשים שלא רק שלא עוזרים, אלא מרעים, עושים רע. אז על זה כתוב, ואהבת רשעים יעדוף. מה הכוונה? אבון האהבת שעושים הרשעים אל העשוקים, יעדוף אותם. הנה, שיש נזק רב ביתרון עונם בחמאס. זאת אומרת, הם מביאים על עצמם נזק בזה שהם כביכול מרבים את ממונם על ידי חמאס, על ידי גזל. הנה, מה טוב החיסרון, אומר רבנו יונה, בתועלת בלי נזק. חיסרון שאדם מחסר, אז זה תועלת בלי נזק. לעומת זאת, יתרון, הנה, שיש נזק רב ביתרון, הנה, מה טוב החיסרון בתועלת בלי נזק, מן היתרון, כשזה בא בנזק ובלי תועלת. עד כאן. אני מנסה השם אחר נמשיך. בלי נדר.